שלום וברכה, ערב טוב. אנחנו היום נמשיך בלימודנו המרתק בספר דרך השם לרמח"ל. ואנחנו, עד כמה שאני זוכר, בחלק רביעי, פרק ד', ונדמה לי שאנחנו בתוך ב', נכון? או שאני טועה? איזה יופי. טוב, דיברנו על, על הקדוש ברוך הוא, כן, במידה, איך הוא נתפס אצלנו, מצד עצמותו, שהוא בלתי נתלה בזולתו, ומבחינת היותו מלך, וגם בתוך המלכות הבחנו בשתי בחינות. המלך בתור השליט היחיד, והמלך בתור מי שזקוק לכבודו של הנתין. כמו שהנתין יכבדהו. ואז בתפיסה השנייה של המלכות, יוצא שהקדוש ברוך הוא עשה חסד עצום עם הנברא, שהוא הטיל עליו את השלמת מלכותו. כן, לכן למשל אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לכבודו. זה נראה רדיפת כבוד, הרי זה מידה מגונה, נכון? לרדוף אחרי הכבוד. אלא אם כן, זאת טובה שעושה המתכבד למכבד. כן, למשל, אני נותן למישהו לאכול. לא נעים, הוא רעב, אני נותן לו לאכול, לא נעים. אני אומר, תשמע, תכבד את זה שאני הכנתי בשבילך. אז אתה עושה לי טובה שאתה מוכן לקבל. כן? כלומר, אז בזה זה הכל משתנה. זה הופך להיות פעולה שנותנת משמעות למלכות, כלומר, נותנת משמעות לנברא כמשמעות אידיאלית. כן? זה מסביר את כל המושג של כבוד שמיים. שנכאורה, בכבוד שמיים, אני נענה לדרישה עריצה. מישהו רוצה כבוד, תן לי כבוד. אבל אם, אז יכולתי להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, אל תבקש כבוד, תן לי מה שאני צריך, הרי בראת אותי, תן לי מה שמגיע לי. כן? עמדה של זכויות. יש לי זכויות, יש זכויות הילד, זכויות העובד, זכויות הגבר, זכויות האישה, זכויות המיעוט, זכויות הרוב, יש זכויות, אז מגיע לי. העמדה של המושג זכויות זה מגיע לי. נגיד שככה היה העולם מתנהג. בעצם זה היה אומר שאני פועל למען האינטרס האישי שלי. הייתי אגואיסט. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא אותי אגואיסט, ושייתן, בשביל זה אני קיים. אבל אז הייתי מפסיד את המעלה היותר עליונה, שהיא המעלה של להיות אידיאליסט. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עושה את עצמו נזקק לי, כדי שפעולתי לא תהיה למעני, אלא למענו. וזאת המתנה היותר גדולה שהוא נתן לי. נתן לי להיות אידיאליסט. עד כאן מובן? טוב. כמשל המפורסם של הצ'ונט. יפה. טוב. ובבחינה זו נקראו, אז אני קורא כאן, וכעניין שנאמר ברוב עם הדרת מלך, ובבחינה זו נקראו מלכו של עולם. והנה בבחינה זו, הוא נחשב לנו לראש, הוא מתכבד בנו, וגם אנו, גם אנחנו חייבים לעבוד עבודתו ולשמוע אליו בכל אשר יצווה כמלך בעמו. כלומר, זאת הבחינה השנייה של המלכות, שהוא בעצם זקוק לנו להשלים את מלכותו. עד כאן ברור? טוב. מה? כלומר, איך בא לביטוי? למשל בקריאת שמה. זה מה שאומר כאן. קריאת שמה. זה הרבה יותר רחב מזה. כלומר, הרי מה אומרת קריאת שמה? זה לא רק אמירה, זה יציאת ידי חובת אמירת משפט. יש תוכן למשפט. המשפט הוא, כפי שאומר רשי, שמה ישראל, השם שהוא אלוהינו, ולא אלוהי האומות. עתיד להיות השם אחד לכל האומות, שנאמר, והיה השם למלך על כל הארץ, וכן הוא, ואומר, ולעובדו שכם אחד. כלומר, זאת עבודה, הפסוק הזה הוא לא הכרזת אמונה, אלא הזמנה לפעולה דינמית, שתשנה את המציאות. בסדר? מה? זה לא מושג, אמרת? מוגדר. כן, זה לא דוגמה. כן, זה לא, אצל הרמב״ם זה כן. הרמב״ם אומר, מה זה שמה ישראל השם לא השם אחד? זאת הכרזה על האמונה שלך בייחוד הבורא. שאת זה כבר ראינו בפסקה הקודמת, רמח"ל מסכים עם זה. אבל רש"י פה מוסיף משהו הרבה יותר עמוק, אני לא רוצה לתת ציונים, אבל הוא מוסיף את הממד ההיסטורי. והממד ההיסטורי הוא בעצם תוכנית רחבת ממדים, שמקיפה את כל הדורות, את כל כדור הארץ. ומתוך כך גם את כל ההוויה. כן. כן. שמה ש? כן, זה הבחינה הראשונה. איך זה מסתדר עם זה שהוא זקוק לנו? איך מצד אחד הקדוש ברוך הוא לא זקוק לנו, מצד שני הוא זקוק לנו? יש בזה, כפי שאני רגיל ללמד, ג' שיטות. השיטה של הפילוסופים, השיטה של עובדי עבודה זרה, ודעת תורתנו. ראיתי? כן. דעת עובדי עבודה זרה, היא שהקדוש ברוך הוא זקוק לאדם. אם הוא לא יקבל קורבנות, הוא יהיה רעב. זו התפיסה האלילית. אתה איתי? לא. התפיסה הפילוסופית אומרת ההפך הגמור. אלוהים לא צריך אותך, לא, הוא כל כך לא צריך אותך שאפילו לא יודע שאתה קיים, בכלל אתה לא מעניין אותו. דעת תורתנו, ואני מקדים שזאת האמת, בנויה משלושה סעיפים. סעיף א', אלוהים לא צריך אותנו. זה מזכיר לך משהו? העמדה של הפילוסופים. סעיף ב', אבל הוא רצה להיות צריך אותנו. סעיף 3, אם כן הוא צריך אותנו. זה מזכיר לך את העמדה של עובדי עבודה זרה. אבל בעצם פתרנו על ידי סעיף 2 את הכל. כי זה ההזדקקות של אלוהים לנו איננה מפני הכרח מהותי בו, אלא מפני רצונו. אז יוצא לפי זה שהוא באמת וברצינות מזדקק לנו, אף על פי שהוא לא זקוק לנו. עד כאן מובן? לא ברור? הרגע, אז בואו נעשה עוד פעם. אתה רוצה שאני אביא את משל הצ'ונט, אבל לא נעים לי, כי הרוב פה יודעים את משל הצ'ונט. כן, אז אני חייב להביא לך את משל הצ'ונט. כן, משל הצ'ונט, אתם מוכלים? משל הצ'ונט אומר ככה, שיוסי מסתובב במטבח, יוסי בן החמש, בזמן שאמא שלו מכינה את השבת. ומשעמם לו, מתחיל לעשות שטויות, כי הוא, לא, הוא עצבני על עצמו. אמו אומרת לו, יוסי, היום אתה תקבל תפקיד. ואז הוא עם האף למעלה, מה התפקיד? אתה תהיה אחראי לקלף את תפוחי האדמה של הצ'ונט. אז הוא מלא גאווה, מקלף את תפוחי האדמה, מבסוט. בשבת בבוקר, האמא אומרת, אתם יודעים מי עשה את הצ'ונט? אז יוסי ככה זורח מאושר, כן? כי הוא עשה את הכל. עכשיו נשאלת השאלה, מי מרוויח פה? מצד אחד, היא לא צריכה אותו. היא יכולה לקלף את התפוחי האדמה יותר מהר ממנו ולגמור עם זה וכו'. אבל היא החליטה למענו לתת לו תפקיד. עכשיו, אם הוא לא ימלא את התפקיד כמו שצריך, הוא לא יקלף את תפוחי האדמה, או יקלף את זה גרוע, אז הצ'ונט לא יהיה מוצלח. כי היא החליטה שזה יהיה תחת אחריותו, אז היא ברצינות. זה לא בבלוף, זה באמת. למרות שבמהות היא הייתה יכולה להסתדר בלי זה. עד כאן מובן? אז זה הוא הדין לגבי אלוהים והעולם. בסדר? אז אתה צריך להגיד, בין שיטת הפילוסופים לבין עובדי עבודה זרה, תכניס קצת צ'ונט והכל מסודר. בסדר? טוב. יש ספר, אגב, של יהודי בשם אברהם השל, פילוסוף יהודי אמריקאי, שלצערנו היה גם קונסרבטיבי, אבל זה לא מנע ממנו גם להגיד דברים נכונים. כתב ספר אלוהים מחפש את האדם. מביא מהמדרשים, מדרשים שמראים את הדואליות הזאת, של ההזדקקות של אלוהים לאדם ושל האדם לאלוהים. דיאלוג. הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, הוא לא סתם איזו אמירה חסידית. זה הרבה יותר משמעותי אם אנחנו מבינים היום מה שנקרא התנגשות הציביליזציות. בהתנגשות הציביליזציות אנחנו רואים היום שהעולם המערבי החליט שהאדם הוא מרכז המציאות, ושהעולם האסלאמי החליט שאלוהים הוא מרכז המציאות. ולכן הקרע, המתח בין שתי הציביליזציות האלה הוא בלתי נמנע. אלא אם כן תהיה להם נקודה שדרכם יוכלו להיפגש. הנקודה הזאת זה היהדות. שביהדות מלמדים שלא אלוהים הוא המרכז, ולא האדם הוא המרכז, אלא המפגש ביניהם, הדיאלוג ביניהם הוא המטרה. בסדר? ולכן יש, אנחנו נושאים בקרבנו בשורה גדולה מאוד לעולם, אם רק נדע להשמיע, והם גם ירצו להקשיב. טוב, זה תוכנית גדולה, אבל זה אפשרי. בשביל זה יש לנו כלי מאוד משמעותי, זה מדינת ישראל. טוב, בואו נחזור אם כן. כן, מה? מצ'ונט. כן, אפשר להגיד גם צ'ולנט, זה בסדר. כי המקור של המילה צ'ונט זה המילה צ'ולנט. שמקורה בצרפתית עתיקה, כן? מתחמם לאט, שולן. כן? מתחמם לאט, צ'ולנט, כן. מה אתה אומר? זה לא בא לידי ביטוי. כן, לאורך ההיסטוריה היינו מנועים מלטפל בזה. מסיבה פשוטה, היינו עסוקים בשרידות, בהישרדות. כן, כלומר, היהודי לא יכול היה לחשוב על הקיום של מחר בבוקר, הוא עסוק בקיום שלו היום. אז ברור שבמצב כזה שאתה מטפל בקיומך, אתה לא יכול למלא את שליחותך כלפי האחרים. אז לכן, במשך כל הדורות, זה לא בא לידי ביטוי, נכון. אבל זה בתוכנית.
זה חייב להיות תהליכי.
נו, ואז מה? יש המון סבל בעולם. אתה יודע כמה סבל יש בעולם? זה נורא. זה לא טוב. הסבל זה רע. למה יש סבל? נכון. התהליכיות היא סבל נורא. זה, הוא מדבר על זה. הוא גם דיבר על זה גם בעמוד הקודם, עם המסיבות המתהפכות והשבת הרע אל הטוב, כחלק ממגמת הבריאה. כן, הבירור הרטרואקטיבי, שהכל טוב. בסדר? בינתיים אנחנו לא רואים איך הכל טוב. כשאתה צובט מישהו ואתה אומר לו זה טוב, הוא אומר, לא, זה לא טוב, זה רע. כן, אבל במבט של עוד כמה מיליוני שנים, הכל יהיה ברור. כן. תחכה עוד מיליון שנה, אני חושב שתוך מיליון שנה אנחנו נבין הכל. כן. ואולם, אני קורא עכשיו בפנים. ואולם בבחינה זו גם כן, חייבים אנו להכירו בכל יום. עכשיו צריך להבין, כן, קריאת שמה, כפי שאמרנו, זה לא סתם איזה פעולה, זאת פעולה שהיא תוכנית פעולה גם. חייבים אנו להכירו בכל יום ולקיים מלכותו עלינו ולהשתעבד אליו ולגזרותיו כעבדים אל מלכם. וזה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. כלומר, קבלת עול מלכות שמיים זה לא כניעה, אלא זה קבלת התפקיד. ההסכמה לשתף את הפעולה. ונכלל עניינה בפסוק זה, שמה ישראל, דהיינו ההודעה בדבר זה, שהוא מלך מלכי המלכים מולך בכל בריאותיו העליונים והתחתונים, וקיבול עול מלכותו והשתעבד אליו, וכמו שזכרנו. ברור? ודאי, הוא לא רק שהוא רושם, הוא גם כותב. כן, כן, ודאי. הוא גם כותב, לא רק רושם, שיעבוד. והשיעבוד פה, הוא הסביר לפני כן, שזה בעצם להוסיף לו כבוד. נכון? שזה בעצם ההחלטה שלי לפעול למען כבודו. שזה המתנה הגדולה שהוא נתן. זה כמו קילוף תפוחי האדמה. לכן היה ראוי, בזמן שאדם קורא את שמה, שיניח לפניו כמה תפוחי אדמה. מקולפים. ג' מה, זה לא מובן מה שאני אומר? למה זה לא מובן? לכן הסברתי לך. אם אתה נשאר בשאלה, וכאילו שאני לא עניתי לך תשובה, זה לא פייר. כי זה אומר שלא הקשבת. מה, אתה עדיין תקוע עם המשמעות של המילה שיעבוד, שיש לה משמעות שלילית. נכון? זה נשמע ביטול. לא, אבל זה, אבל לכן הסברתי את כל מה שהייתי צריך להסביר לפני כן, שמדובר בחסדו, הרי הוא אמר בעצמו, זה לא המצאה שלי, שהשיעבוד הוא מחסדו. נכון? ההשתעבדות היא חסד שעשה הבורא, שהוא מזדקק לנברא. אהו, בסדר? טוב. ג' ואומנם. מכל העניינים האלו יוצאות הולדות גדולות לתיקון כלל כל הבריאה. אז צריך להבין למה בעצם זה נעשה בכל יום? כי בכל יום אני מישהו אחר. כל יום אני נולד. כן? לא הרי היום כי הרי אתמול. ולא הרי היום כי הרי מחר. נכון? אז אני צריך כל פעם לברוא את העולם מחדש בעצם. כן? אומרים כל בוקר, ברוך שאמר והיה העולם. יכולת לעשות את זה בראש השנה, מספיק. ראש השנה, להגיד פעם אחת, ברוך שאמר והיה העולם. אבל כל יום העולם נברא. אם לא אעשה את זה, זה אומר שאין הבדל בין היום לאתמול. זה חבל, חבל על הזמן. אולי נחיה רק בראש השנה. אז יש לנו ראש השנה בכל יום. ואומנם מכל העניינים האלו, יוצאות תולדות גדולות לתיקון כלל כל הבריאה. וזה. כי אולם סדרי הבריאה וכוננויותיה מסודרים בדרך שכאשר מלכותו יתברך שמו נודעת ומודים בה כל ברואיו, נמצא בה ברואים כל טוב וכל שלווה, והברכה מתרבט בהם ושלומה מתגדל. ובהתפרץ העבדים ואינם משתעבדים ומודים במלכותו יתברך כל טוב חסר, והחושך מתגבר והרעה שולטת. והנה, נמשכים דרכי השם אלה בכל חלקי הבריאה העליונים והתחתונים הפועלים והנפעלים, וכמו שזכרנו בחלק ראשון. ואולם, היות מלכותו יתברך נודעת או לא נודעת, נמשך ודאי ממעשי התחתונים. וכבר נתבהרו אלי היסודות במקומם. אך מה שצריך עתה לענייננו, שאם יהיה טעם לשיופיע בו יתברך מלכותו וימלוך על עולמו, יימשך מזה הטוב הרע והשלווה הגדולה הנבראים ותרבה ההערה הקדושה והטהרה וכל דבר טוב, וכוחות הרע יהיו נכפפים ומשובדים ולא יקלקלו טובת העולם. ואם לא, הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו ואינו מגלה כוח ממשלתו, וכוחות הרע מתפרצים ושולטים. וכל תולדות העניין הזה הובות בכל מקום שאין שייכות שם, והוא כלל כל הרעות הנמצאות בעולם. והנה, ביות ישראל מתחזקים בכל יום על דבר זה, ומקבלים מלכותו יתברך ומודים בה בליבם ובפיהם. מופיע הקדוש ברוך הוא בעולמו, וכוחות הרע נרפים תחת הטוב ונמשכת הברכה לעולם. טוב, הכיצד? יש בעולם הרבה רע, הרבה סבל, כמו שאתה ציינת. יש את השאלה, מה עושים? איך מסירים את הסבל? לכאורה, לא היה צריך בכלל לשאול שאלה כזאת. הרי מי גורם לרוב הסבל בעולם? בני אדם. בני אדם הם נזר הבריאה, הם חכמים, לא? זה מה שמבדיל אותנו מהחיות. יש לנו חוכמה. החוכמה דורשת שהאדם לא יהיה עסוק ברוב זמנו בתכנון השמדת בני מינו. נכון? זה הרי זה שטות שאין כמוה. והנה אנחנו רואים שאנרגיה עצומה מושקעת בעולם בתכנון השמדת בני המין האנושי. נכון? בכמויות הולכות וגדלות. יש השאלה, מה, וכי בני אדם השתגעו? זה, הרי זה אלבון, אלבון למין האנושי, שהוא נברא בצלם אלוהים, בשכל גדול וכו', וכל מה שהוא עושה זה צצות אטום. וזה לא ללא תוצאות, כלומר גם כשלא מפעילים את הפצצות האלה, כל המשאבים שהושקעו שם יכלו לשמש לרווחת בני אדם. ואז לא היה רעב בעולם, לא הייתה מחלה בעולם, הכל היה נחמד וטוב. אז למה זה ככה? לבריאות. מה התשובה? כי יש באדם שני כוחות. יצר הטוב ויצר הרע. מיד עולה שאלה. בסדר, אז יצר הרע. אבל יש גם יצר הטוב. אז מדוע רוב בני האדם בחרו ביצר הרע ולא בחרו ביצר הטוב? לא פייר. נכון? השאלה ברורה? טוב. התשובה. בגלל שבני אדם מאמינים לטענות של יצר הרע ואינם מאמינים לטענות של יצר הטוב. וזאת למה? בגלל שיצר הרע משדר לאדם עבדות ויצר הטוב משדר לאדם חירות. כלומר, יצר הטוב אומר, אתה בן חורין. אתה לא משועבד לכלום. אתה יכול להיטיב. להיטיב זה נגד הטבע. הטבע מתנגד להטבה. אבל הרע הוא מסודר יחד עם המציאות. כשם שאני רואה שחוקי הטבע יש בהם שיעבוד מוחלט לחוקים, חוקי ברזל בלתי משתנים, כך גם אני רואה בתוך נפש האדם פנימה. יצר הרע דווקא מתאים לנוף. לכן יש פור, יש איזה טענה עודפת לטובת היצר הרע על פני היצר הטוב. זה מובן מה שאני אומר? שמה? איך אני רואה שרוב בני אדם בוחרים ביצר רע? אני שכל המשאבים, רוב המשאבים של האנושות מושקעים בלהזיק לחברות. נכון או לא? הרי היה שיש רעב בעולם. איך יכול להיות שיש רעב? יש מספיק אוכל לכולם. אז מישהו לא מחלק את האוכל הזה. למה הוא לא מחלק? כי הוא עסוק בדברים אחרים. לנצח בפריימריז, הוא לא יודע מה, תבין? כלומר, השאלה היא, אז מה גורם שבני אדם לא עושים מה שצריך? אז אני אמרתי, בגלל שהיצר הרע יש לו טענה, והטענה שלו לכאורה נשמע צודקת יותר. כן? כן, אתה רואה שיש גשם בעולם, אבל זה על פי חוק. זאת אומרת, יש חוקיות בדבר הזה. מי הוכיח לך שזה יכול לחרוג מן החוק? אנחנו מתפללים על הגשם, כן? כי אנחנו מאמינים שהתפילה שלנו תשנה משהו בטיפות המים. אז צריך להבין מאיפה זה בא. זה בא מדבר אחד, שיש לנו ראיה היסטורית שזה אכן התרחש. כלומר, התברר פעם אחת בהיסטוריה שחוקי הטבע הם לא מוחלטים. זה יתברר ביציאת מצרים. מכאן למשמעות העצומה שיש לזיכרון יציאת מצרים בתודעה האנושית. ככל שיזכרו יותר את יציאת מצרים, כך יאמינו יותר בחירות. ואז יצר הטוב ינצח, ואז לא יהיה רע בעולם. כן? זאת אומרת שיציאת מצרים, וגם ייחוד השם הנלווה אליה, הם הפתרון לבעיית הרע. ולכן זה צריך להיות כל יום. מובן? כן. לא. למה לא? מסיבה פשוטה. זה נכון שיצר הרע הוא חזק, אבל עדיין הבחירה שלי בין הטוב לרע קיימת. סטטיסטית אתה צודק, אבל לגבי הפרט זה לא משנה שום דבר. לא, אין דבר כזה סטטיסטית לפרט. זה ביטוי שסותר את עצמו. אין סטטיסטיקה לפרט. כפרט אני יכול לבחור 50%, 50%. ברור? לא, הרע לא יותר משכנע את הפרט. הוא משכנע יותר פרטים. בסדר? זה הרמב"ם אומר לגבי הפסוק שאמרתם שב עבוד את השם ומה בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבאות. אומר הרמב״ם שהפסוק הזה נאמר כטענה כלפי הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה כל כך הרבה רע בעולם? זה יגרום להרבה אנשים לבחור ברע. כן, אבל לא שזה הכרח. אומר הרמב״ם, עדיין יש בחירה חופשית. כן, בדיוק. לא שאתה תקבל מוטיבציה, אלא שהעולם ידע. כלומר, אם אתה שואל מישהו, נגיד, בקצה העולם, שרוצה לעשות רע, כי הוא חושב שהיצר הרע צודק. אתה אומר לו, אבל האדם הוא בן חורין, הוא מניין לך. היהודים אומרים שמה ישראל. כן? והם לא סתם אומרים את זה. אז מה שהוא אומר כאן. והנה, ביות ישראל מתחזקים, בכל יום על דבר זה ומקבלים מלכותו יתברך ומודים בה בליבה ומופיעם. מופיע הקדוש ברוך הוא בעולמו, וכוחות הרע נרפים תחת הטוב. ונמשכת הברכה לעולם. כן, זה לא מיסטיקה, יש היגיון מאחור זה. ובהעיד על ייחודו יתברך כמו שזכרנו למעלה, הנה כנגד זה נענה לנו, ומתנסה בייחודו, ומחזיקו ומוסיף לעולם תיקון על תיקון, בבחינת התיקון האמיתי שזכרנו, שאליו מתגלגלים כל מסיבות ההנהגה, ומקיים מצאתו שהיא העמיד הבריאה על הטוב השלם, וכמו שזכרנו. כן. כן, כלומר אמרתי הסבר רציונלי. מדוע קריאת שמה משנה משהו בעולם? יכולת להגיד, יש לי משפט, איזה מין מגיה כזאת. יש לי איזה משפט, קוקוריקו בום בום, ועם זה אני משנה את העולם. אבל אין לזה שום משמעות לביטוי הזה. אבל כשאני משמע ישראל שבנו לשם אחד, אני מגלה בזה שחוקי הטבע משועבדים לכוח שהוא גדול מהם. שיש לזה סגולה, כן, אבל זה נלווה. יש הבדל בין להגיד שהמהות היא הסגולה שבזה, או להגיד שיש סגולה נלווית. זה משהו אחר לגמרי. בסדר? כן.
יש
אבל,
רק
נגיד
שהוא ממש
נגיד
ביסוד של
הבריאה,
נגיד,
נמצא
את יד המצד,
נכון. הכפירים שואגים לטרף. לבקש מאל אוכלם. הכפיר הוא שואג. הוא אוכל איילה. כן? הוא אומר לי, אמא שלו, מה להביא לך היום? זברה או איילה? כן? וזה אכזרי נורא. אבל הוא היה רוצה לבקש מאל. הוא לבקש מאל אוכלם. כלומר, בתוך התנועה האכזרית הזאת של הבריאה, מסתתר איזשהו רצון נסתר של גילוי עליון יותר. כן? וזה תלוי באדם. ולכן אומר הכתוב, וגר זאב עם כבש ועוד כמה דברים, כן. וממה שצריך שתבין עוד, וממה שצריך שתבין בזה הוא, שאין כל הדברים האלה אמורים, אלא לשיהיה תיקון הבריאה מצד בני האדם ולא מאליו. כי אולם ההנהגה כבר מסודרת היא ועומדת על הדרך הזה, שכל גלגוליה הולכים אל ההשלמה, וזה מה שאדון ברוך הוא מסבב בטובו וכוחו. אז מה תגיד? בשביל מה אנחנו עובדים כל כך קשה? ממילא הקדוש ברוך הוא מוביל את כל המציאות אל הטוב האחרון. כן? אז אולי לא צריך לעשות כלום. אלא שהייתה גזירת חוכמתו שיהיה זה נעשה על ידי בני האדם. שאז ישתלמו בני האדם שיעשו הדבר הזה, ותהיה השלמה עצמה בתכלית, בהיות הבירועים עצמם בעלי שלמותם, כמו שזכרנו. כלומר, זה לא חוכמה שהקדוש ברוך הוא יעשה את הכל, זה אפילו ביזיון שהקדוש ברוך הוא יעשה את הכל. ונמצא שזה עיקרם של דברים אלה, שמה שסידר האדון ברוך הוא והכין להיות משלים את בריאותיו, יושלם ויצא לפועל לידי בני האדם, לשישתלמו הם בשלמות הראוי להם. כן, יש גם שיקול, לפעמים אתה אומר, מלא תהיה גאולה, נכון, אבל באיזה מחיר, כמה זמן, כמה סבל. אז זה תלוי גם בנו. עד כאן להיום, שלום. פם פללה, פם פם.